שלום וברוכים הבאים לכולם לפודקאסט Added Volume מבית Added Value שעוסק בגיוס וסורסינג טכנולוגי בארץ ובחול. Added Value עוזרים לחברות סטארט-אפ בצמיחה לגייס עובדים מוכשרים, עובדים כ-11 שנה בשוק, עובדים עם כ-60 חברות סטארט-אפ או חברות הייטק בשנה, ומגייסים באזור ה-300-400 אנשים בשנה למשרות טכנולוגיות קשות לפיצוח. היום אני מארח מוטי, שהוא חבר ואח וקולגה לשעבר. אז מוטי, ברוך הבא, אני מאוד מתרגש.
תודה אלכסה, שאתה מארח אותי.
בטח, בוודאי.
כיף להיות פה.
כן, אני רק אציג ואגיד לכולם שאני ומוטי יצא לנו וזכינו לעבוד ביחד, משהו כמו שלוש שנים ביחד, ב-Added Value. מוטי גם היה, הוא יספר על עצמו כמובן, אבל מוטי גם היה טלנט סורסר בחברת Added Value, ויצא לנו לעבוד ביחד. אני אפילו זכיתי לעשות לו הדהנט ולגייס אותו בעצמי.
מחזיר אותנו כמה שנים אחורה.
כן, כמה שנים אחורה. אז אני באמת מתרגש, שמח שמוטי שבאת. אז אני רק אציג בכמה מילים על מה אנחנו נדבר היום, ואז אני אתן לך את הבמה גם לספר על עצמך קצת. אז הפרק היום עוסק בעצם במעבר מתפקיד של טלנט סורסר לתפקיד של מגייס, מגייס בארגון, כי מוטי כרגע עובד בארגון, הוא יספר על עצמו. וכל מה שקשור למעבר הזה. אז אנחנו נדבר קצת על ההבדל בגישה, בניסיון ובכישורים בין התפקידים השונים. אנחנו נדבר קצת על האתגרים השונים שכל אחד חווה בין התפקידים. אנחנו נדבר על עוד דברים שאני חושב שמאוד מעניינים היום אנשים, כמו למשל עבודה היברידית או עבודה מהבית, באיזה מהתפקידים זה יכול להתאים יותר או פחות. אנחנו נדבר ונשאל את מוטי על האתגרים ו... בעצם מה הוא יותר אוהב או פחות אוהב בעבודה בתפקידים השונים. אנחנו נצלול ובעצם נדבר קצת על האם זה בכלל אפשרי לעשות את שתי התפקידים, לעבוד כסורסר וגם כמגייס בו זמנית, והאם זה אפשרי לעשות את זה טוב, בצורה טובה. אנחנו גם נשאל שאלה שהיא קצת כזאת פתוחה, למה לעשות את המעבר הזה, האם בכלל לעשות את המעבר הזה, האם זה קידום בקריירה, ומתי זה יכול להיות נכון, באיזה שלב בקריירה. ואחר כך מוטי אולי ישתף קצת ויתן קצת טיפים לסורסר או למגייס המתחיל. אז שוב, מוטי, אני אתן לך את הבמה. אני אשמח שתספר קצת על עצמך, מה אתה עושה, מאיפה באת, קצת עליך כפרסונה, לא רק כאיש מקצוע.
יאללה, מעולה. אז קודם כל שוב, ממש תודה, אלכסי, על האירוח. אתה מתכף לשתף איתכם פעולה, ו-Added Value אצלי בלב. אז אני מוטי גלץ, אני פחות או יותר שמונה, תשע שנים כבר בעולמות הגיוס. אני התחלתי בחברת השמה, עבדתי שם שלוש שנים ב-Manpower. שם יותר התעסקתי בגיוסים של בעולמות הגיוס, ממש גייסתי למגייסים ומגייסות וסורסרים, וחשוב לציין ששם תכלס זה באמת הפעם הראשונה שנפגשנו טלפונית, אולי וירטואלית נפגשנו.
נכון.
ושם בעצם גייסנו אותך לתפקיד הראשון שלך כסורסר. נכון, זה התפקיד הראשון שלך כסורסר, או שאני טועה?
זה התפקיד הראשון בארץ, אבל...
נכון. אבל שם בעצם היה היכרות נראה לי הראשונה שלנו. לאחר מכן אני כזה נכנסתי בכל מיני בשורות, התחלתי מאוד מאוד להתעניין בעולמות הסורסינג, ואלכסי עשה לי, מה שנקרא, לא יודע, רוורס ריקרוטינג, גייס אותי בעצם ל-Added Value, ובמשך 3.5 שנים עבדתי שם כסורסר, למדתי את התחום הזה על בוריו, בית ספר מדהים. לאחר מכן החלטתי שאני רוצה לעשות בעצם את מה שאני יודע טוב לעשות אותו, אבל בחברה כסורסר אינהאוס, עברתי לחברה שנקראת סולוטו, עבדתי שם במשך שנתיים, עד שלצערנו נסגרה לפני בערך 10 חודשים.
נכון, סולוטו באמת היה הרבה, היו הרבה פרסומים על מה שקרה לסולוטו
נכון,
בארץ
נכון,
במסגירה של המרכז פיתוח, כן.
נכון, בעצם סולוטו זה חבר, זה מרכז פיתוח של חברה אמריקאית שנקראת השוריון, מאוד מאוד גדולה, שבסופו של דבר, מכל מיני סיבות, ובתוך כל המצב שהשוק נמצא היום, אז גם כן הסייט בארץ נסגר, ולמזלי מצאתי מקום מדהים, סטארט-אפ די, בוא נגיד סטארט-אפ בינוני, מבחינת עובדים, מבחינת גודל, שנקרא לומן.
אז מוטי, כמה זמן לקח לך למצוא את העבודה בלומן? כמה זמן היית בין התפקידים?
את האמת שאת לומן, אני הגעתי דרך קולגה לשעבר, שגם כן עבדה ב-Added Value, שזאת עדן, שבעצם הביא אותי לפה. היה לנו שיתוף פעולה ממש ממש טוב ב-Added Value, ואחרי שהיא שמעה על הסגירה של סולוטו, אז התפתח בינינו איזשהו שיח. אני מודה שאני חיפשתי מאוד מאוד ב-Low Level, בדיוק הבת הראשונה שלי נולדה, וכזה נתתי קצת לזמן, עוד זה היה עוד ממש בחיתולים של המשבר שאנחנו היום נמצאים בעיצומו, וכזה לקחתי את הזמן מבחינת החיפושים. אני חושב שלקחתי, בסופו של דבר, הדברים פשוט קרו, ולדעתי, תוך 3 חודשים, אני חושב, התחלתי לעבוד בלומן.
זה מדהים, כי אני כן שומע על מגייסים וסורסרים שמחפשים גם יותר, גם חצי שנה, וקופה באמת מאתגרת לחפש עבודה.
מאוד, מאוד. מאוד, התקופה הזאת היא... בטוח שהרבה יסכימו אותי, אבל בכלל, באופן כללי בשוק, ובפרט לאנשי גיוס, מאוד מאוד קשה למצוא עבודה. אז כן, התמזל מזלי לחלוטין.
אוקיי, מוטי, ותספר לנו קצת על התפקיד הנוכחי שלך היום בחברת
לומן. אולי אני אספר קצת על לומן, שזה...
כן, בוא נתחיל.
אני חושב שזה קצת יעזור גם ברקע. אז באמת טיפה, לומן זה, קודם כל זה חברה שמדובר פה ב5 פאונדרים ישראלים, חברה B2C, כבר היום בת 8-9 שנים, 130 עובדים בארץ ובארצות הברית, ואני אנסה כזה לסרטט לך במוח מה לדמיין, כי הקטע המגניב בלומן זה באמת, יש פה גם שילוב של חומרה ותוכנה, בעצם החומרה זה איזשהו דיווייס כזה קטנצ'יק בגודל של כף יד, בפנים יש איזשהו סנסור של פחמן דו חמצני, אתה ממש נושף לתוך המכשיר, ובעצם הסיינס מאחורי הקלעים מייצר לנו איזשהו דאטה פוינטס פיזיולוגי, וזה בתכלס הסיקרט סוס שלנו, שיש לנו ואין לאחרים, וזה אומר, זה אומר לנו האם ברגע זה מבחינה פיזיולוגית הגוף שלנו משתמש בשומן ובפחמימה בתור מקור אנרגיה. והחלק המגניב זה שזה מאפשר לנו לא רק לתת לך המלצות ותובנות בעולם הזה של תזונה או בריאות מטבולית, שינה, פעילות גופנית וכדומה, אלא זה בעצם הייחודיות של לומן יחסית ללכת לדיאטנית או להשתמש במוצר אחר שנותן לך המלצות, אנחנו גם ממליצים וגם יודעים איך זה משפיע על הגוף שלך, ואז בעצם אתה יכול להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות וגם הרבה יותר פרסונלי אליך כמשתמש, וזהו, אנחנו בעיקר בשוק האמריקאי, נתפס מאוד מאוד חזק, וזהו, אנחנו לגמרי מתפתחים ומגייסים, וחברה מדהימה.
מדהים, זה סוג של בעצם של ינשוף כזה, נכון? שפשוט עוזר לך עם עם התפריט הדיאטטי שלך, וככה באמת מנתח את מה קורה בגוף שלך ברמה הפיזיולוגית, עם כל מה שקשור למה שאתה צורך בעצם ביום יום. נשמע מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מהפכני. הייתה פעם ראשונה ששמעתי על המוצר של לומנס, פעם ראשונה שאני שמעתי על מוצר כזה. שמעתי על הרבה דברים דומים, אבל לא משהו ממש כזה, אז זה באמת מעניין איך זה יגדל ויתפתח. אבל אני חושב שזה מדהים, אני חושב שזה באמת מדהים הערך שזה נותן, חוץ מזה שזה מוצר טכנולוגי, אלא הערך שזה נותן לאנשים שיכולים לשפר באמת את ה-well-being שלהם, את הבריאות שלהם, לרדת במשקל וכולי, ובאמת באמת לעזור להם.
בתור משתמש, אני בתור משתמש ברמה הכי אובייקטיבית, זה באמת מכשיר מדהים, ולגמרי, לגמרי מקווה שזה עוד יצליח עוד הרבה יותר ממה שאנחנו היום.
אוקיי, מעניין, מעניין מאוד. מוטי, ספר לנו קצת על אולי על התפקיד שלך כיום בלומן. בעצם עשית איזשהו מעבר, נכון, בזמן האחרון?
נכון, אז אני בעצם התחלתי פה לפני 7 חודשים, 7-8 חודשים, והתחלתי פה בעצם בתפקיד של טלנט סורסר, מי שבעצם מוביל פה את כל האסטרטגיה שקשורה לסורסינג. לא היה פה מעולם סורסר, הצוות עצמו היה צוות גם מאוד מאוד קטן של מנהלת גיוס, ועוד סורסרית, סליחה, ועוד מגייסת אחת שהיא הייתה באוטסורס, ובעצם אני באתי פה על תקן הסורסר, וממש בניתי פה אסטרטגיה ואיזושהי תשתית שאנחנו משתמשים בה עד היום.
אז מוטי, אז רגע, סליחה שאני קוטע אותך, אז בעצם אפשר להגיד שהצטרפת כסוג של Head of Sourcing, כי בעצם לא לנהל אנשים, אבל בעצם אתה היית הפונקציה הראשונה שאמורה ממש לבנות מסקרץ' את כל התפקיד בתוך החברה.
אתה ממש צודק, נכון. זה, 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 אני פחות איש של טייטלים, אז לא נגיד Head of Sourcing, אבל בתור סורסר יחיד, אז באמת הובלתי פה את כל מה שקשור, וכל מה שקשור לתחום הזה, ובאמת המטרה הייתה זה לבנות תשתית שגם המגייסות שאיתי בצוות והאנשים שיבואו בהמשך, השתמשו בתשתית הזאת כדי לשפר בסוף, בסוף המטרה הייתה מאוד מאוד ברורה, שסורסינג זה סורס שצריך להשתמש בו יותר, כי הוא יכול להניב לנו בסופו של דבר עובדים מאוד מאוד טובים, וגם יש פה מטרה, פחות להשתמש בשירותים של חברות חיצוניות, וכן להביא את העובדים דרך הצוות גיוס שלנו. אז זה באמת מה שבאתי לעשות פה.
מדהים, אתה מרגיש שהכלים שהבאת איתך מהתפקידים הקודמים בסולוטו וב-Added Value היו מספקים כדי לבנות בעצם את הפונקציה מ-0, או שהרגשת שאתה צריך כאילו ללמוד עוד ולהכיר עוד דברים, לא שהרגשת בתוך התפקיד בהתחלה?
אני חושב שלחלוטין. אני קודם כל ב-Added Value אני למדתי את כל היסודות שלי, גם ממך וגם מדנה שמובילה עד היום את כל הסורסינג ב-Added Value, ובאמת למדתי שם המון המון דברים שכמובן לא ידעתי לפני, גם בסולוטו. אני חושב שבסולוטו זו הייתה כניסה לא פשוטה, גם לעשות סורסינג שהוא אינאוס מאוד מאוד שונה מעבודה מחברה חיצוני, אבל לחלוטין הידע שלי שאני משתמש בו עד היום הוא הבסיס שלו ברובו מידע ולו ומסולוטו, לחלוטין.
מדהים. אז אנחנו, אני חושב שאנחנו יכולים קצת לצלול וקצת לדבר על הנושאים שאנחנו רוצים לדבר עליהם היום, אבל אני רוצה ככה להתחיל ולהגיד למי הפרק הזה יהיה מעניין במיוחד, ומה שאני חושב זה שכל מי שעובד היום כטלנט סורסר, אם זה בארגון ואם זה בחברת השמה או חברה חיצונית, ושוקל את המשך הקריירה שלו ככה, ושוקל להמשיך את הקריירה כפונקציית סורסר, יותר בחירה, או אולי להוביל צוות או צוותי סורסינג, או לעשות איזשהו מעבר באמת יותר לעולמות הגיוס. אז יהיה לו מאוד מאוד מעניין לשמוע את הפרק היום, ולשמוע קצת ממוטי שבאמת עשה את המעבר, ועשה גם וגם. לפני שאנחנו צוללים, אני כן חושב, אני ככה אשמח לשתף ממה מה שאני חושב, שתפקיד של סורסינג ותפקיד של מגייס הם מאוד מאוד שונים, גם ברמה היומיומית של המשימות, אבל גם ברמה האישיותית של, תקן אותי אם אני טועה מוטי, זאת אומרת, כל תפקיד באמת דורש סקילס או סופט סקילס וטכניקל סקילס אחרים, ואנחנו גם נדבר על איזה, ואני חושב שאם מישהו שוקל לעשות את המעבר, אגב, יכול להיות שגם מעבר הפוך, אולי מישהו שהיום עובד כ-end-to-end recruiter, וכן מעניין אותו התחום מאוד של הסורסינג, ומרתק אותו, וכן רוצה להיכנס לנישה הזאת, שזה גם משהו שאני רואה ושגם קורה לפעמים, אז צריך באמת לעשות איזשהו חושבים פנימי כזה, ולראות מבחינה אישיותית קודם כל, איזה תפקיד יותר מתאים. זה ככה סוג של פתיח ממני. אז קודם כל אני אשמח שרגע נציג ונסביר את ההבדל בין תפקיד של סורסר, אולי בקצרה, כי אני מתאר לעצמי שמי שמקשיב לנו מכיר ויודע, אבל אולי לא כולם, אז אולי נשמח שככה אולי נחדד, אולי אתה תתחיל ואולי נחדד ביחד
אוקיי.
בין התפקידים.
אני חושב שזה מאוד כזה, אז מאוד רחב, אבל אני חושב שבאופן כללי יש משהו שסורסרים מאוד מאוד אוהבים, וזה באמת הזמן שלהם כזה מול המחשב, וזה המחקר והמודיעין והאקסטנשנים והאוטומציות, ובסוף כל זה כדי באמת להביא את המועמדים המדויקים ביותר והטובים ביותר לתפקיד, ובסוף הכישורים צריכים להיות מאוד תואמים לזה. מצד אחד צריכים פה אנשים מאוד מאוד יצירתיים, עם סבלנות, אנשים שאוהבים לחקור, שיכולים לשבת שעות על גבי שעות מול המחשב. הרבה פעמים זה אנשים שהם אינטרוברטים, שהם קצת יותר מכונסים בעצמם. אנשים שצריכים להיות מאוד חזקים ולדעת לא להתייעף מהר, כי יש הרבה מאוד תסכולים. יצירתיות זה משהו שאני אחזור עליו אפילו פעם נוספת, כי אתה צריך להיות סופר יצירתי בתפקיד הזה כסורסר. בתפקיד של מגייס, אתה צריך להסתכל על התמונה הגדולה. זאת אומרת, גם בשלב הסורסינג, וממש עד השלב הסופי של החתימה, ואפילו הלאה, גם אחרי שהעובד הזה התחיל. אז היצירתיות כמובן נכנסת חד משמעית גם לתפקיד של מגייס. צריך לדעת איך לנהל פריוריטיז, מקבול של המון המון משימות, יכולת של מסע ומתן, שזה אחד הדברים אולי הכי חשובים בתפקיד הזה, לדעת לראיין, הבנה של פוליטיקה ארגונית, היכרות של תהליכים ארגוניים, ויש עוד המון 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 דברים, אבל זה כזה פחות או יותר הסגיל שאני חושב שהם מאוד מאוד חשובים לשני התפקידים האלה.
אגב, מוטי, איך שאני מכיר אותך, ואיך שכאילו אני מכיר אותך די הרבה זמן, אני כן חושב שתפקיד של מגייס מאוד מתאים לך. אתה כזה בן אדם מאוד חברותי, ומאוד אוהב ככה אנשים, אז אני חושב שהמעבר הזה היה די טבעי בשבילך. כאילו, אני חושב שגם כשעברנו ביחד, זה משהו שהרגשתי שאתה בסופו של דבר כן תעבור ותעשה תפקיד של מגייס. למרות שהיית, שגם עכשיו, כאילו סורסר מדהים, כן, אבל זה לא פוגע אחד בשני.
שתדע שאני לא חשבתי שאני, זאת אומרת, זה לא שלא חשבתי שאני אעשה, חשבתי שאני אעשה את המעבר, ולא חשבתי שאני אעשה אותו אולי עכשיו או בזמן הזה, כי באמת מאוד מאוד אהבתי את התפקיד, את התפקיד הזה של סורסר, את הנישה הזאת, שהרגשתי שאני נותן בה המון, וכן. כן, אני מאוד 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 אהבת את התפקיד, ואני עדיין אוהב, זאת אומרת, עדיין חלק היום מהתפקיד שלי, אני לא אמרתי, זה נראה לי קודם, אבל בעצם אחרי בערך 4 חודשים בתפקיד שלי היום בלומן, אז באמת עשיתי את השיפט הזה לתפקיד של מגייס end-to-end, שזה מה שאני כמובן עושה עד היום.
תודה, תודה מוטי על ההצגה. אני רק אוסיף שבנוסף לתפקיד עצמו, כמו שאמרת, וכמו שאמרת שסורסרים יכולים להיות באמת יותר אינטרוברטים, אני באמת מסכים, ואני אחזק את זה בזה שאם מדברים על אנשים שעוסקים בגיוס, ובאמת עושים recruitment end-to-end, הרבה פעמים אין להם את הסבלנות ואת הרצון לעשות את הדברים הטכניים והסיזיפיים שיש בעבודת הסורסינג.
נכון,
והם הרבה
נכון.
יותר, ובגלל שהם יותר אקסטרוברטית ויותר באמת אוהבים לדבר עם אנשים, אז בא להם הרבה יותר בטבעיות באמת לראיין, גם טלפונית, גם אישית, גם לשבת עם מנהלים מגייסים, גם לארגן כל מיני אירועי חברה או כל דבר כזה ואחר שבאמת הוא יותר חברתי. אז אוקיי,
זה
מדהים.
נכון.
אז עכשיו שהגדרנו קצת ככה ועשינו קצת סדר בין התפקידים, אשמח שנדבר קצת על האתגרים ועל הקושי שהוא מתאר לעצמי גם אצלך, הוא מאוד מאוד שונה בין התפקידים. אשמח קצת שתשתף מה היו עיקר הקשיים או הכאבים שלך כסורסר, התסכולים, לעומת היום שאתה עושה תפקיד של גיוס.
אז אני חושב שיש המון המון אתגרים בשני התפקידים האלה, במיוחד בשוק הישראלי, אם נתייחס אפילו העדכני להיום, זה רק נהפך ונהיה קשה יותר ויותר. אני חושב שכסורסר האתגר הוא מטורף, זה קודם כל איך אני מבין את המשרה עצמה, אם נרד לבסיס של זה, איך אנחנו מבינים את המשרה על בוריה, איך אני מכיר את הטכנולוגיות, את החלופות, את הטייטלים השונים, איך אני מכיר את השוק בצורה מיטבית ושומר על עצמי כל הזמן up to date, כל הזמן לקרוא, לדעת מה המצב של השוק. ככל שאני יודע על מגמות, שינויים, צמצומים של חברות, סגירות, זה רק יעזור לי להגיע למועמד יותר מהר מכל השאר, שבסוף זה המטרה שלנו, אנחנו רוצים להשיג ולהיות צעד אחד לפני כולם, ולתפוס את הבן אדם הזה שאנחנו כך רוצים שנייה לפני שהוא חושב לעזוב. אז אני חושב שזה אחד האתגרים הכי גדולים שיש לסורסר, וכמגייס אני חושב שהאתגר זה לדעת מה הסוף שעליו כדאי לשים את כל הקופה, איפה כדאי לפזר אולי משאבים, איפה כדאי שגם אני אתחיל לעשות סורסינג, בסדר? זאת אומרת, זה לדעת האם יש לי את הקפסיטי כרגע להתחיל לעשות לאחת המשרות האלה סורסינג, או שעכשיו על כל המשרות אני עושה סורסינג, או כמו שאמרתי, להתחיל לפזר את המשאבים. אז יש פה כמה אתגרים. אתגר נוסף זה אולי אחד הקשים, אם לא הכי קשה, זה באמת עבודה מול המנהלים המגייסים ברמה היומיומית, איך לעבוד איתם בצורה נכונה, כי לכל אחד יש את השטיקים שלו, איך למקבל המון משרות ולדעת לתעדף בצורה נכונה. ואני חושב שאולי האתגר הכי גדול מבחינתי, במיוחד אולי מהמקום שאני באתי אליו, זה קשור באמת לרעיונות HR והמשמעות של רעיון כזה, זה האם אני מקבל את העובד הזה לחברה, כי הוא מתאים אלינו תרבותית וחברתית, או להפך, אפילו לתת עמדה הפוכה לכל שאר המנהלים המגייסים, ולהחליט שיש איזושהי בעייתיות בגיוס, וכמובן לתת את ההסברים ואת הסיבות לזה. אז החשיבות המאוד מאוד גדולה שיש לרעיון HR ולדעה שלי, זה אתגר, כאילו זה הופך את ה... זה למאוד מאוד משמעותי, וזה אתגר שאני עובר אותו כל יום כמעט, כל יום. אני חושב שזה האתגרים העיקריים לשני התפקידים האלה ברמתי, ממה שאני חוויתי.
כן, ורעיונות HR זה פתאום שם אותך בעמדה שיש המון המון אחריות על הכתפיים שלך. זאת אומרת, אתה נותן איזו מילה לגבי כל עובד שהולך להצטרף או לא להצטרף לחברה, וזה יש לזה הרבה משקל, במיוחד אם יש טעות בגיוס, ואחר כך מגלים שהעובד הזה לא מתאים תרבותית, אז כאילו, פתאום יש לזה יותר נפח ויותר משמעות.
ממש, ממש, ממש. אני היום, אחרי כל רעיון, אתה יודע, אני יכול לצאת עם איזושהי דעה מסוימת, אבל כל פעם אני אומר לעצמי, רגע, מוני, אקח לעצמי לפחות כמה שעות, אם לא אפילו לילה, כדי רגע לתת לכל הדברים רגע לחלחל ולהבין, ולהבין עם עצמי האם הבן אדם הזה באמת מתאים למה שאנחנו מחפשים, לתפקיד ואלינו תרבותית וחברתית לארגון, והמשקל של זה הוא סופר סופר משמעותי.
כן, אני לא עושה תפקיד של מגייס, אבל אני לגמרי מסכים עם מה שאתה אומר. אני יכול גם אולי להוסיף קצת על ה... אולי לא לאתגר, אבל על אחד התסכולים שיש בתפקיד של סורסר, לא רק ממני, גם מסורסרים שאני עובד איתם, וגם אולי מדריך אותם, זה התסכול של שאין לנו ממש שליטה כסורסרים על כל התהליך. זאת אומרת, אנחנו עושים עבודת עומק מאוד מאוד גדולה, גם באיתור של מועמדים, גם בפניות יצירתיות אליהם, גם בפולו-אפים, גם באמת לדאוג שהפייפ, שיעברו בפייפ כל הזמן מועמדים איכותיים, ואז בעצם משם הצוות הגיוס לוקח את המושכות, והרבה פעמים לסורסרים אין ממש השפעה או איזשהו אמירה לגבי המשך התהליך, וזה משהו שיכול להיות מתסכל לאנשים שעושים בעיקר סורסינג, אז זה ככה קצת אולי במקום שלי, אני לא יודע, אולי אתה הרגשת את זה גם כשעבדת בתור סורסר.
חד משמעית, חד משמעית, זה אחד הדברים הכי גדולים. כסורסר בחברה, בסוף בחברה חיצונית, זאת אומרת, כשאתה עובד אין-האוס, אז יש לך יותר שליטה ויותר יכולת גם לדבר גם עם המנהלים המגייסים וגם עם המגייסת, שהיא זאת שאולי האונר של המשרה. אבל זה עדיין אתגר, זה עדיין אתגר לשאוב את המידע כל הזמן ולהבין מה הלאה.
אגב, אולי לא חשבתי לשאול אותך את זה, אבל באמת אולי אני אשאל, כשעבדת בסולוטו כסורסר אין-האוס, הרגשת שיש לך השפעה על המשך התהליך אחרי שבעצם השגת או הצלחת להביא מועמדים מעוניינים, טובים, מהרגע שכאילו שעברת אותם לצוות הגיוס, הרגשת שיש לך איזושהי השפעה שאתה יכול לעשות משהו?
אני חושב ש, 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 שכן, שכן, בטח. זאת אומרת, אני נכנסתי לסולוטו, אז באמת הייתי סורסר בודד, לא היה שם סורסר נוסף איתי, וגם לא כל כך ידעו איך זה עובד, הקונסטלציה הזאת של מגייס סורסר, וגם שם בעצם אני סוג של הקמתי איזושהי תשתית מסוימת כזה, ואני חושב ש... עם הזמן אני נתתי לי הרבה יותר מקום גם להמשיך את התהליך טיפה אחרי, זאת אומרת, והייתי סוג של אונר לא של המשרה, אבל כן הייתי אונר של המועמד. היה לי חשוב מאוד מאוד להמשיך את התהליך הזה לאורך כל השלבים, אולי לא הייתי מראיין אותו, אבל כן הייתי ממשיך ומלווה אותו לאורך כל התהליך, וגם קצת בעבודה מול המנהלים המגייסים, כי אני יודע כמה זה חשוב הדרך הזאת שהם עוברים, ושיהיה להם איזשהו בן אדם אחד שהוא שומר איתם על הקשר, וכן, היה לי חשוב, גם המקום דרך אגב האישי המקצועי שלי, אני חושב שזה נתן לי הרבה, הרבה למידה גם על התהליכים שקורים אחרי הנקודה שהיינו עוצרים על הכן, זה המספר טלפון שידבר איתי, ואז בעצם היינו מעבירים איזה על על לארגון, אז היום בעצם אני הייתי שולט על זה בצורה הרבה יותר ברורה, ומבחינתי זה היה מאוד מאוד משמעותי.
מעולה, מעולה, מדהים. אני חושב שזה באמת גם חלק מהתפקיד של סורסר, אם סורסר הוא באמת לוקח את העבודה שלו ברצינות ורוצה לעשות את זה טוב, זה באמת לקחת יותר ownership על התהליך, באמת לראות ולדאוג שהמועמדים שאנחנו מצליחים לייצר, מביאים לפייפ, באמת מתקדמים בתהליך, ולא רק כאילו לעשות סורסינג ולשכוח, אז לגמרי מסכים. אני רציתי לשאול אותך על משהו שכולם מדברים בזמן האחרון, זה בעצם על מודל עבודה מרחוק, מהבית או עבודה היברידית, כאילו איך אתה עובד היום ומה אתה חושב על זה, והאם זה משהו שיכול להיות אפקטיבי בשתי התפקידים.
שאלה מאוד טובה. אני חושב שקודם כל אני היום עובד בסוג של, סוג של מודל עבודה היברידי, של יומיים מהבית, שלושה ימים מהמשרד. אני חושב שכסורסר זה פחות חשוב, זאת אומרת יש לא מעט סורסרים שעובדים היום ברימוט וזה עובד להם מאוד טוב, ואני אפילו חושב, ואתה יודע מה, ואני אפילו חושב שזה עדיף, שיש לזה ערך מאוד מאוד גדול. סורסרים צריכים את השקט שלהם, צריכים את העבודה מול המחשב, מול המסך, זה מאוד מאוד פרודקטיבי. בתור מגייס יש משמעות מאוד מאוד גדולה לעבודה מהמשרד. היכולת שלך להיות בשיח רציף מול מנהלים מגייסים, שהגישה אליהם יותר בעייתית הרבה פעמים, כי הם באמת מאוד מאוד עמוסים ועסוקים. אז היכולת שלנו במשרד לגשת אליהם בשיחת מסדרון, או לתפוס אותם לשיחה יותר ארוכה במשרד ולא בזום. ובכלל, עבודה של מגייס היא המון המון בשיחות של בפגישות וone on one'ים, והמשרד הוא ההימצאות הפיזית במשרד היא מאוד מאוד חשובה. אז כן, אני היום אני עובד בצורה כזאת. ודרך אגב, דווקא את הימים שאני נמצא בבית, אז אני באמת נותן בהם יותר את הזמן בשביל הסורסינג, ואת הימים שאני במשרד, אני מנסה באמת, אני בעיקר בפגישות ושיחות טלפוניות, כן.
אוקיי, אז כן, אני מסכים, אני באמת מסכים, ואני חושב שבאמת אנשים שככה שוקלים לאיזה כיוון ללכת, צריכים גם אולי לחשוב על זה, אם הם מעוניינים יותר לעבוד לגמרי מהבית, ברימוט, או שהם יותר רוצים את החוויה של באמת להגיע יותר למשרד, אז זה גם משהו שצריך לקחת בחשבון ככה, כשחושבים על התפקיד שרוצים לקחת. אני חושב שזה די משמעותי בעולם של היום, שהכל נהיה מאוד מאוד טכנולוגי, ויש אפשרות באמת לעבוד מרחוק. אני רציתי לשאול אותך מה אתה חושב לגבי סורסר, שהוא גם רקרוטר, או מגייס שהוא גם סורסר, האם זה אפשרי לעשות את שתי התפקידים? כאילו את שתי כובעים תחת תפקיד אחד, ואם זה יכול להיות אפקטיבי, זה משהו יכול לעבוד, או שאתה חושב שכל אחד, עדיף שכל אחד ייקח את הנישה שלו, וזה יכול להיות הרבה יותר פרודוקטיבי או יעיל, ככה שכל אחד עובד בנישה מסוימת, או לקחת גם וגם.
כן, אני חושב שברמה האידיאלית, כל מגייס, חייב לדעת לעשות סורסינג, חייב לדעת לעשות סורסינג בצורה טובה, לדעת את הכללים, ולדעת לפנות לעצמו זמן ברמה השבועית לסורסינג, במיוחד אם הוא עובד על משרות שהן משרות מאתגרות, אז סורסינג זה כלי ומקור גיוס מדהים מדהים שאפשר להביא עובדים מצוינים דרכו. אז הדעה שלי שחד משמעית אפשר לעשות סורסינג, אפשר לעשות גיוס, אפשר להיות מגייס ולהיות סורסר ביחד. כמובן שהזמן שלנו בסופו של דבר, הזמן שלי היום בתור מגייס, אם פעם הוא היה רק על סורסינג, אז היום הוא מחולק בצורה הרבה יותר מאתגרת, מלבד רק, זאת אומרת יש לי כמות משרות לא מבוטלת שאני צריך לגייס כרגע, ואני צריך ממש לנהל עצמי לוח זמנים לא פשוט, של בין שיחות של שיחות קיק-אוף ו-one-one עם עובדים ודיילי עם הראש צוות שלי ורעיונות וכמובן סורסינג ובאמת עוד לא מעט דברים. אז בסופו של דבר הזמן לסורסינג הוא הופך להיות משמעותית יותר קטן, אבל עדיין, וזה אני אומר בתור מישהו שהגיע מתפקיד של סורסר, אני יודע כמה זה משמעותי ואני יודע כמה האיכות של האנשים שאני יכול להביא אלינו לחברה היא איכות מאוד מאוד גבוהה, לכן אני משקיע בזה לדעתי אפילו יותר ממגייסים אחרים. אז לשאלה שלך, כן, אפשר, בהחלט אפשר, לשני הכיוונים, מגייס שהוא סורסר, סורסר שהוא מגייס, אפשר לחלוטין לעשות את זה.
אוקיי. אני חושב שזה גם תלוי גם בחברה, בגודל של החברה ובמצב שנמצאת בו כיום. לא תמיד יש אפשרות שיהיה תקן גם וגם בחברה, אז לא, הרבה פעמים זה פשוט גם לא מתאפשר, ואז באמת בעצם זה חייב להיות בן אדם אחד שעושה גם וגם, אבל אני חושב שככל שהארגון גדל, אז באמת יש יותר מקום ליותר נישתיות וככה לחילוק של התפקידים.
אני חושב שהיום עם ההבנה, עם ההבנה של, של, של ארגונים, כמה המקום של גיוס הוא, קודם כל, כמה הוא מקום חשוב וכמה קשה היום לגייס, יש הבנה מאוד מאוד גדולה של, של, של מה זה סורסינג באמת ומה המשמעות שלו והיכולת שלו להביא עובדים טובים. אני כשהגעתי ללומן, אני דרך אגב הייתי ממש ממש נדמתי מההיכרות פה של הפאונדרים ושל ה-CTO, של אנשים באמת בכירים, מההבנה שלהם והחשיבות שלהם לסורסינג. ויש להם באמת, זאת אומרת, יש הבנה אמיתית של כמה סורסינג יכול לתת, וכמו שאמרתי, כל מגייס, גם אם בהגדרה שלו הוא לא סורסר, הוא חייב לדעת לעשות סורסינג, הוא חייב להכניס את הסורסינג לחלק מהשעות ביום עבודה שלו, לדעתי זה מאסט. זה דרך אגב, זאת אומרת, זה רק יהפוך אותו למגייס יותר טוב, לחלוטין.
כן, לגמרי מספיק, מסכים, זה חלק אינטגרלי, ואגב זה באמת מדהים לראות את רמת המודעות היום שיש בתעשייה, גם לגיוס וגם לסורסינג, שמשהו שלא היה קיים, אני חושב, 5 שנים קודם. אז באמת עשינו דרך.
כשאנחנו התחלנו, היינו צריכים להסביר למנהלים מגייסים מה זה סורסינג, מה זה סורסר, מה אתה קוסם, זה היה ממש ככה, זה השיחות כאלה של להסביר להם קודם מה התפקיד שלנו, ואני חושב שהיום אנחנו במקום, באמת במקום אחר.
בואו נראה איך התפקיד הזה משתנה ואבולווינג עם כניסה של AI וכל הדברים האלה, זה נושא לפודקאסט אחר, אבל בואו נראה איך זה ימשיך וישתנה. נושא אחרון, שאלה אחרונה, כי הזמן שלנו אוטוטו תם, מהניסיון שלך כבר 8 שנים בגיוס, בסורסינג, בחברה חיצונית, בארגון, מה הטיפים שאתה יכול לתת היום לאנשים ש רוצים להיכנס לעולמות של גיוס, לעולמות של סורסינג, מתלבטים, לאן ללכת, אם בכלל, מה שככה יוצא לך מהבטן, איזשהם טיפים שיכולים באמת להיות שימושיים או כעזרה, כעזר, מי שמקשיב לנו.
אני חושב שאולי אחד הדברים הכי חכמים ונכונים בשבילי זה שהתחלתי כסורסר. זה נתן לי כל כך הרבה כלים של מחקר, של יכולת הסתכלות על השוק וההסתכלות הזאת של כל הזמן נשאר up to date, שהיא מבחינתי כאילו אבן יסוד לכל בן אדם שנכנס לדעתי שצריך להיות לו. ולכן טיפ שאני הייתי נותן, זה בראש ובראשונה ללמוד את היסודות האלה של הסורסינג. אם אתה יכול, תתחיל כסורסר, תלמד את היסודות, ומשם תתפתח, וגם אם הצלחת או הצלחת להיכנס לתפקיד של מגייס פרופר, אז אל תזניח את העולמות האלה של הסורסינג, כי הם ייתנו לך המון המון כלים, וזה סקילסט שהוא לדעתי נרכש עם הזמן. אז אני סופר ממליץ לאנשים לא לוותר על החלק הזה. זה מבחינתי טיפ שהוא סופר סופר חשוב. זהו, אני חושב שזה זה, זה לדעתי מה שיש לי ככה טיפ, טיפ טוב.
אחלה טיפ. אז מוטי, תודה רבה לך. אנחנו בילינו פה קצת ככה בערך 40 דקות, קשקשנו, פטפטנו, היה כיף, היה כיף לארח אותך. תודה שבאת. תבוא שוב, כמו שאומרים. וזהו, תודה רבה ל...
תגיד מתי,
כן, בוודאי, ותודה רבה לכל המאזינים. זה היה בעצם הסוף של הפרק הרביעי של הפודקאסט Added Volume. ופרקים נוספים בהמשך. אז תודה רבה לכולם, ולהתראות. ביי מוטי.
ביי, להתראות.
ביי.